התחלנו שבוע שעבר מעשה חדש של רבי נחמן מברסלב שנקרא מעשה מעורך בעל כנפיים, והוא באוריינטציה כבר לקראת חנוכה. אנחנו יכולים כבר להרגיש את חנוכה, לנחוש את האור שמאיר לנו, והמעשה הזה בעצם פותח לנו כל מיני אפשרויות להבנה לגבי מה שיכול לקרות לנו בחנוכה. ברוך אתה ודיברנו בשבוע שעבר שבעצם המעשה הזה מדבר על שינויים, על היכולת ליצור שינויים בחיים, איך דבר כזה קורה. אני ככה אזכיר בכמה משפטים את מה שדיברנו. בעצם הסיפור, אנחנו מנסים לראות אותו דרך זווית המצלמה, מתרחש על פתח הבית. ולקראת הדקת נר חנוכה, מצווה להדליק אותו על פתח ביתו, נר ראשון ביתו על הפתח, ושם פוגש את בעל הבית איזה אורח. שבעצם רבי נחמן רוצה ככה דרך הפתיחה הזאת ללמד אותנו שבאמת שינויים אמיתיים, שינויים משמעותיים, לפחות בשלב ראשון, קורים כשאדם פותח איזשהו פתח, כשנפתח איזשהו פתח בחיים, כשמעיזים לצאת מהמוכר, מהמוגן, מהידוע, מהבטוח, אל עבר הפתח, מגיע אורח. האורח הזה יכול להיות בן אדם, הוא יכול להיות דעה, הוא יכול להיות ספר, הוא יכול להיות כמעט כל דבר. שלא מצליח להיכנס אלינו הביתה, כי בבית הורדנו תריסים וסגרנו את הדלתות ואנחנו נעולים בתוך המקום הבטוח. והאורח הזה מגיע, אולי ככה אנחנו נקרא את המשפטים מההתחלה כדי להיכנס לעניינים. אחר הדקת נר חנוכה בלילה, האורח נכנס לבעל הבית, ושאל לבעל הבית מה עם פרנסתך, והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. ודיברנו על זה שיש כאן בעצם איזה יחסית שיח יותר פנימי, שיח יותר מדויק. מה עם פרנסתך, זה כבר לא רצף השאלות. כן, פעם נסעתי, אני זוכר את זה, נסעתי בזה טרמפ. אז הוא שלקח אותי, הרים טלפון לחבר שלו, והשיחה הייתה בערך כזאת. אז מה? הכל? טוב, כן, גניב. אז וואלה. וואו, ככה, באמת, אני ככה, רציתי להקשיב, מה התוכן של השיחה? משהו, איזה משפט, היה איזה מין רצף הימהומים כאלה. וואלה, קלה, טוב, בא, נדבר. מסיים ונדבר, כלומר, מה שלא עשינו עכשיו, אולי נעשה פעם. מדבר, כן, ולצערנו הרב, הדבר הזה הוא הולך ונהיה יותר ויותר נפוץ. אנשים מדברים ביניהם ולא משוחחים. שואלים שאלות ולא באמת מתכוונים לקבל תשובה, מדברים ולא באמת מדברים, ובוודאי גם לא מקשיבים. כאן יש פתיחות. האורח מגיע ושואל אותו שאלות אישיות, מאין פרנסתך, זו שאלה קצת רגישה, מה אתה לומד? מה אתה עוסק? איפה אתה ברוחניות? זו שאלה מאוד פנימית, זאת שאלה שהיא למעשה, אפילו השאלה כמות שהיא, ככה, איך שהיא, שאלה כאילו פשוטה, פרימיטיבית כזאת, אבל גם שאלות יותר מעודנות, אז אנשים לא שואלים. שואלים, מה אתה עובד, איפה אתה גר, אני יודע מה, איזה פלאפון יש לך, איזה עסקה עשית, הילדים, איך קוראים להם, מה אתה לומד עכשיו? תגיד, אתה בטח לומד איזה משהו, זה ברור, מה אתה לומד? שתף אותי, למדת היום איזה משהו משמעותי? זאת שאלה שהיא מאוד מאוד, אני ממעט לשמוע אותה, יחסית נדירה, כי זאת שאלה שא' היא מפנה את השיחה למקום מסוים, ב' היא דורשת גם סוג של איזה אומץ קצת ופתיחות. שאל אותו, מה אתה לומד? וישיב לו, והיו משיחים יחד עד שנכנסו בתוך שיחה דברים היוצאים מן הלב, והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד, איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. וגם בשבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, וגם היום בצהריים דיברנו על הדבר הזה, אחד מהדברים שיכולים מאוד מאוד לעורר את האדם לעבודת השם, זו שיחה טובה עם חבר. מה שקוראים בברסלב נקודת החבר. כי החבר באיזשהו מקום משקף, משקף לי את מה שקורה אצלי. אני לא רק מדבר עם עצמי, אני מדבר עם מישהו, וביחד אנחנו מנסים לפלס כאן איזה דרך, ומגיעים לאיזו שיחה משמעותית, ונוצרת איזושהי השתוקקות, להיות במקום יותר גבוה, להיות במקום אחר. זה קורה. זה דבר שהוא יכול לקרות. רק בדרך כלל, שיחות עם חברים, עוד פעם הולכות למקומות או הצפויים והמוכרים, או לחילופין למקומות הנמוכים דווקא. כשיש כל כך הרבה, למה יש לנו חברים, אם לא כדי לדבר איתם על איך מתקדמים, על איך עולים ביחד ועוזרים אחד לשני. וזה התוצאה כאן. האורח הזה נכנס, וגורם לבעל הבית, עכשיו, רבי נחמן לא סתם מסתמש כאן במילה בעל הבית, כאילו, בלבט, כן? כאילו, עם כל הנוכחות השמנה של הדבר הזה. כאילו, אחד שהוא בטוח בעצמו, הוא סגור על עצמו, יש לו, כאילו יש לו הכל, ופתאום נכנס לתוך החיים שלו איזה אורח, שמתחיל לדבר איתו, והופך לו את כל זה, ויוצר אצלו את הדבר הכי מפחיד בעולם. געגוע. געגוע. סמן הוא לא התגעגע למשהו, כל דבר היה לו. געגוע, אתם זוכרים את זה ממעשה מבלת בת מלך, ותהיה יושב אליי מתגעגע. געגוע זה כאב, זה לא פחות מזה, געגוע זה כאב. כשמתגעגעים למשהו, זה ממש פעמים כואב. זה כאב למשהו אחר. זה כאב למשהו אחר. זה משהו שאולי פעם הייתי בו, לפני שהייתי בא לבת. ולפני שהיה לי כזה בית מרווח, והכל היה מסודר, פעם, פעם. כן, אפשר לראות את זה בחתונות. יש את המעגל של הפינגווינים, קוראים לזה. אלה שרוקדים כזה ככה, עם הבטן כבר קדימה. והם מסתכלים וגעגוע על החברה הצעירים שרוקדים. אומרים, וואלה, גם אנחנו פעם היינו כאלה. גם אנחנו פעם יכולנו לרקוד, בלי להזדקק לעזרה של איזה מנוף, שיזיז אותנו. מסתכלים ככה, געגוע. יש כאלה שגם כבר געגוע אליהם, אלה כבר לא קמים מהשולחנות בכלל, הם נשארים לאכולו. יש כאלה שיש להם איזה געגוע, והם קמים מהשולחן, ומסתכלים על זה, הם במסלול האיטי מאוד, אבל יש להם איזה ניצוץ געגוע. אז כשנכנס געגוע, זה כבר דבר מאוד מסוכן. יש היום איזו תופעה כזאת, הזכרתי אותה בעבר, של... יש שם הרבה מאוד אנשים שמגיעים לרווחה כלכלית, ביסוס כלכלי, מה שקוראים היום, בשלב מוקדם של החיים. מה שפעם היה לוקח לאנשים, לא יודע מה, להגיע בגיל 50, 60 אולי, אדם היה מרגיש שהוא זהו, מבוסס. היום אנשים, חלק מגיעים לזה כבר בגיל 35, 40, יש לא מעט כאלה. אנשים מוכשרים, ברוך השם, יש להם ראש על הכתפיים, הקימו חברה, עבדו, וזה, וזה, והם עשו את שלהם. עכשיו, זה אמצע החיים, גיל 40. ממש אמצע החיים. העניין הכלכלי כבר מאחורינו, זהו. הרווחנו כבר את ה... יש, שוכבים כמה מיליונים בבנק, עכשיו עוד מיליון, עוד אפס לפה, לשם, זה כבר לא משנה. מה עכשיו? מתחיל געגוע. הבלבטיות מתחילה קצת להתפורר, או קצת להיסדק, ומתחיל כאן איזה משהו, משהו אחר. אמר לו, אורח, אני אלמד עםך. ותמה הבעל הבית, והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. חזר וראה שהוא מדבר עם כדרך בני אדם. אז הנה האורח מציע לו, אני אלמד איתך, אני אפתח לך פתחים, אפתח לך אפיקים, וכאן מתחיל להגיע המחסום הראשון מפני שינוי. הרי דיברנו כאן, יש כאן כל מיני מחסומים שנוצרים אצל האדם מהפחד מהשינוי. והמחסום הראשון, רגע, אולי הוא לא בן אדם בכלל. כלומר, בסדר, שינויים, זה לא ריאלי, המילים שלנו, זה לא ריאלי, זה כל הדברים האלה שהוא מדבר, כל החלומות, כל החזון הזה, כל ההתלהבות, זה בסדר, זה טוב, זה נחמד, זה אחלה לשיחה של סעודה שלישית, וככה קצת לשיר אחרי זה, זה מעולה, אבל זה לא ריאלי, אי אפשר לעשות את זה באמת. מחסום מספר אחת. אולי אינו בן אדם כלל. הוא מדבר איתי דברים, לא של בני אדם, זה אי אפשר, איך אני אצליח לעשות את זה? זה נראה לא אנושי, על אנושי. חזר וראה שהוא מדבר עם הכדרך בני אדם. וואי. האורח הזה לא רק מדבר גבוה, גם מדבר מדויק, וגם מדבר למטה. במילים מסוימות, אנחנו נראה את זה בהמשך, האורח הזה בעצם כאילו מביא את התורה לתוך מרחב החיים של, של בעל הבית הזה, שהוא מרחב חיים מאוד כיפי ובטוח ונעים, אבל כנראה שחסרה בו את, את התורה. והתורה, אנחנו יודעים, היא מדברת גם מאוד 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 גבוה, מאוד. לא בשמיים היא, לא, נכון, מעבר לים, רש"י אומר, ואם היה מעבר לים, גם היינו צריכים להגיע. דברים נשגבים ביותר מצד, מצד אחד. מצד שני, אי אפשר להגיד שהתורה היא לא לבני אדם. היא פונה לבני אדם. היא עוסקת בבני אדם. היא מדויקת ומוגדרת בשביל בני אדם. היא מצומצמת לבני אדם. היא תרי"ג מצוות כנגד כל האיברים וכו' וכו'. אז היא גם וגם. גם וגם. גם למעלה וגם למטה. תכף נראה איך שזה מתחבר כאן הסיפור. בסדר גמור. אז ראה שמדבר עם הוקד בדרך נדם, אך תכף נתחזק האמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקורא רבי, ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. ואין צריך לומר שאפגום ממש בכבודכם חס ושלום. רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. על כדי אני רוצה שתלמדו לי איך לנהוג בכבודכם. וישיב לו, כעת אין לי פנאי. בעת אחר אבוא אצלך ועל למדך הזאת, וכעת אני צריך ללך מכאן. זה סיפור מוזר, הסיפור הזה, אין לו שום אבל. הוא רוצה כבר ללמוד. הוא כבר אומר, הבנתי, זהו, אני מוכן לקבל, אתה תהיה הרב שלי, זהו. קיבלתי על עצמי רב, כתוב, עשה לך רב, נכון? הנה, אתה תהיה הרב שלי. ודבר ראשון, בוא נכבד אותך, תגיד לי איך מכבדים, איך מדברים, גוף ראשון, גוף שלישי, כבוד הרב, כבוד הזה, הרב אמר, איך לקרוא לך, הרב הגאון או הגאון הרב, זה, יש כל מיני כינויים, אתם יודעים, זה לא אותו דבר. הרב הגאון, אז רואים שהיום כל אחד הוא הרב הגאון. חזרנו לתקופת הגאונים, ככה אומרים. היום כל אחד, אבל הגאון הרב זה יותר מהרב הגאון. והגאון הרב הגדול, מעוז ומגדול. איך לקרוא לך? מה בדיוק הזה? אתה מברך ראשון, אתה נכנע. והאורח שומע את זה, אומר לו, הבנתי, אני הולך. למה? אני אספר לכם סיפור. סיפור בתוך סיפור. זה כמו בסרט, שרואים מישהו בסרט, רואה סרט. שבסרט שהוא רואה, מישהו גם רואה סרט. זה כמו ספר, שאתה מסתכל על המראה, ויש גם מראה מאחורה, ואתה רואה את עצמך עד סוף כל הדורות. נונג, 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 נונג. מכירים את זה? לפני כמה שנים היינו בנצרים, גרנו אז בנצרים. בדרך כלל בנצרים היה גדוד סדיר ששמר על היישוב, אבל אז הגדוד הזה יצא לחופש, והביאו גדוד מילואים שיחליף אותו, היה גדוד מילואים צנחנים. בחתונה של אסף מרדכי מהמכון, פתאום ניגש אליי איזה מישהו, נופל עליי, מחבק אותי בדמעות. אני לא מכיר אותו. אתה מנצרים, נכון? אמרתי לו, כן, היינו איתכם במילואים. הוא היה מהגדוד הזה. הוא זכר, הוא היה מהגדוד. לא יודע איך הוא זכר אותי, אבל הוא... כל פנים, הגדוד הזה, שהיה בשירות מילואים בנצרים, הוא היה בשירות מילואים כשהתחילה אינתיפאדת אל-אקצא, מה שקוראים בראש השנה. הם היו אז בזה, והם נהרגו להם שני לוחמים לפי דעתי, בצומת נצרים. אחד קראו יותם רהט, אני זוכר את השם שלו, ושני אני לא זוכר. ואז כשהם הגיעו לנצרים עוד פעם לעשות מילואים כמה שנים אחרי, הם עשו טקס. טקס לזכר נופלים, היינו בטקס הזה, טקס מאוד מכובד וכו'. והמג"ד דיבר, אז זה דיבר, כולם דיברו, ובשלב מסוים מי שהנחה את הטקס, השר שלהם, שכזה אמר, הרב יאמר פרק תהילים. הרב של הגדוד. עכשיו, הרב של הגדוד, הוא היה לוחם בגדוד הזה. היה לוחם שם איזה 15 שנה. אחרי 15 שנה הוא גם נהיה הרב. אז הוא לא אמר פרק תהילים. הוא דיבר. הוא דיבר. נתן שם נאום, מלא אמונה, מלא תוכן על ארץ ישראל, ועל המשמעות של נצרים, כחלק מהמאבק על ארץ ישראל. נתן, בסוף הוא גם אמר פרק תהילים. מה שאני בא לומר זה שה... המערכת יש לה תפקיד לרב. הרב צריך להגיד פרק תהילי. זה המשבצת שלו. זה מאוד מאוד נוח. שצריך שיהיה לטקס, אז יהיה גם איזה ניחוח דתי קצת. פרק תהילים, תפילת אל מלא רחמים, אבל לא מעבר לזה. אל תדבר יותר מזה. אבל הרב שם כבר לא היה כזה פרייר, והוא בעצמו היה לוחם שם, אז הוא מרגיש שיש לו את היכולת לדבר. אז הוא עמד ודיבר, והוא דיבר... בעיניי, את דברי הטעם היחידים בכל הטקס הזה. כשאר הדברים, דברי אבל וכאב וכל מיני דברים כאלה, ופחות אולי גבורה וזה. והוא דיבר גם על הכאב והחיסרון, גם על הגבורה ועל העוז. בני האדם אוהבים משבצות. אוהבים משבצות. כן, קשרים אליך בטלפון, שלום אדון ורד, אני רוצה לשאול אותך סקר, אפשר לדבר איתך? כן. אתה דתי לאומי, דתי, חרדי, חילוני, מסורתי. עכשיו אני צריך, אני עכשיו צריך להכניס את עצמי למשבצת של הגברת מאחורי הזה. אז אני אומר לה, אני חרדי. אמרתי, אבל התקשרתי, זה שכונת דתית לאומית. כן, ודאי, מאמינים בתקומת מדינת ישראל, תחיל לתת לה. אז דתי לאומי. ודאי, אז אפשר, אבל אני טלוויזיה. אז אתה חרדי. אז, אבל אני ספרדי. אז אתה מסורתי בכלל. יצאנו מכל המשבצות, אנשים אוהבים משבצות. איפה אני יכול לשים אותך למשבצת? מה אתה? איזה עדה אתה? מי אתה? מה גודל הכיפה שלך? מה צבע הכיפה שלך? מה זה? מה המוצא שלך? תן לי משבצת! אל תבלבל אותי עם כל הזה. עם ה... אל תתחיל... משבצות זה דבר נוח. אז אני יודע לשבץ אותך. אתה הרב. אתה הרב, אז אני צריך לשמוע לך דברי תורה וזה. ואתה קשור לשבת וליום טוב ולחגים ומועדים, אבל אני לא אמור לראות אותך במקומות אחרים. נכון? אל תפריע לי בים. ואתה, כל אחד, כאילו... קראתי, הרב סטנדס כותב באיזה מקום, שהמערכות היחסים שלהם עם הקדוש ברוך הוא, זה כמו מערכות יחסים של ילדים עם מורים זקנים שלהם, שהם שמים אותם בבית אבות. כאילו, בית... שים אותך בבית אבות הכי משוכלל, עם התנאים הכי טובים, רק... ואני אבוא לבקר אותך גם כמה שאתה רוצה, רק אתה אל תבוא אליי. מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא? בית כנסת, אחי מפואר, הנה, בבקשה. מנחה ערבית שחרית, אני מגיע. אבל רק אל תטריל אותי בבית, כאילו, ביום יום. אז זה מה שקורה כאן בעצם. היה כאן איזו התחלה של הרפתקה, תודו. כאילו, זה משהו יציאה החוצה, איזה אורח שפתאום מגיע וקצת משנה פה את הסדרים, געגוע שהתחיל להתרחש, ופתאום, הבעל הבית אומר, הבנתי, מצוין, אז באמת אתה, זה הזמן, אני אקרא לך רבי. זהו, מעכשיו אתה תהיה הרב שלי. הכנסתי, אופס, הכנסתי אותך למשבצת. אומר, אורח, הבנתי, אם ככה אני לא רוצה. כי עוד פעם חזרנו לאותו מגרש. עוד פעם לא יהיה כאן שינוי אמיתי. יהיה פה את הרגיל. עכשיו רק הוספנו לחיים גם קצין דת. יש עכשיו רסר דת שהוא ידע... לתת את הנופך הדתי, הוא ידע להגיד את האל מלא רחמים כשצריך. אבל שינוי אמיתי לא יהיה כאן. אז לכן הוא אומר לו, ותראו איך הוא מגדיר אותו, הרי מה זה כבוד? מה זה כבוד? כבוד זה בדיוק, איפה אני ממקם אותך בהיררכיה החברתית שלי? אתה פה, אתה פה, אני צריך לקום לפניך, אני צריך לקום לפניך כל פעם שאתה נכנס, אני צריך לדבר איתך בגוף ראשון, בגוף שני, בגוף שלישי, אני צריך מיד למקם אותך, כשאני בעצם עסוק בסוגיה של כבוד, אני עסוק בסוגיה של מיקום. איפה אתה בגרפיקה ש... שעוטפת אותי, אני צריך להתייחס אליה, יכול להתייחס אליך, וכו' וכו'. אבל אורך, סליחה, אם זה ככה, לא רוצה, לא בשביל זה באתי. לא בשביל זה באתי. זה קשה. לאנשים להישאר פתוחים. קשה. כמה פעמים יצא ששאלו אותי, ובטח גם אתכם, איפה אתם לומדים בישיבה? אז מה... איזה תעודה מקבלים? לא, שום תעודה, לא. לא, כן, לא, ברור שלא דוקטורט, אבל כאילו, התואר הראשון שלכם, כמה זמן לוקח לכם את התואר הראשון לעשות? לא, לא, אין זה. אז אתם שם כאילו שבוע, שבועיים? לא, אני שם 3 שנים. 3 שנים? בלי, לא, זה. כמה זמן לוקח לקרוא את כל התנ"ך? מישהו פעם אמר לי. איפה אתה? מה אתה עושה שם בלי שיצא לך מזה שום דבר? מה קורה שם? איפה המשבצת? חותינו מקם. וזה מה שצבא שעושה כאן, עושה כאן בעל הבית, מנסה למקם את האורח, כי האורח הזה לא משתף עם זה פעולה. הוא לא מוכן, הוא הולך. וישיב לו, כעת אין לי פנאי, בעת אחר. אבוא אצלך בעל המתחה הזאת, וכעת אני צריך ללך מכאן. אמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם כמה אני צריך ללוות אתכם. ואמר לו, עד אחר הפתח. והתחיל לחשוב איך אצא עמו. כי כעת אני עמו בין הבריות, ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? אז הבעל הבית מרגיש שהוא הולך כאן להפסיד. הוא הולך כאן להפסיד. אם הוא ייתן לו לברח, הוא הולך כאן להפסיד, אז הוא אומר, שנייה, בסדר, אני רוצה רגע ללוות אותך. אפשר? אני מוכן לצאת מהמקום הרגיל והקבוע שלי וללכת איתך. מה עכשיו יופיע? פחד. פחד מהיציאה הזאת. כן? איך אני אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריאות. כאן אנחנו עוד... כשאני עושה את השינוי במקום המוכר לי, אז אני עדיין בין הבריאות, אני עדיין שומר על איזשהו קשר עם המציאות הקודמת שלי. אבל עכשיו אם אני הולך איתו, אולי הוא יגנוב אותי לגמרי. אני יודע מה יהיה. לאן אני אעלה? מה הוא יעשה לי? זה מאוד מפחיד. כן, כאילו... יש ציפייה של הסביבה, עוד דבר שצריך לשים אליו לב, יש ציפייה של הסביבה שאף אחד לא יפר פה את הסדר הטוב. כן? אתה הולך לישיבה, אין בעיה, רק שלא תתחזק לי יותר מדי, תמשיך לתת לנו חיבוקים ושיקות ולבוא איתנו לסרטים מוצא שבת, שלא יהיה, לך בכיף, תהנה, אבל אל תעשה זה, כן? אל תשנה לנו יותר מדי את סדרי החיים, כי זה מאיים עלינו. כי אם אתה, שהיית כזה בחור נחמד, זה אחלה, וגבר עם כולם וזה, פתאום הוא חוזר לנו וכבר לא מעניין אותך סרטים, ולא מעניין אותך זה, וכאילו, פתאום מעניין אותך דברים אחרים, אתה פתאום כל הזמן הראש שלך בתוך הספרים האלה, רגע, אז אולי זה אומר שיש כאן איזה משהו, אולי זה חוזר חזרה וקצת מאיים, אז לכן הסביבה מתנגדת לדבר הזה. וזה מקרין עלינו, זה משקף עלינו, רגע, גם אני, אם אני עכשיו יוצא מהסביבה שלי, מי יודע מה יהיה? איך אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריאות, ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? ושאל לו ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. אני מפחד. דוגר, אני מפחד. כן, בדיוק. וזה עוד הפחד הקל. הפחד הזה זה הפחד מעצמי. כי אדם יוצא לרחוב, פתאום עובר מלו איזה דוס. אומר, וואלה, יש סיכוי שאני יום אחד יראה כמור? אין מצב. שאני ותר על הג'ינס שלי ועל הליווייס הזה, אני עוד יראה כמור. מפחיד מאוד. שער אני חוזר הביתה. בלגן בעולמות, יש לי פחד לצאת עמכם. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה, אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? מה אתה חושב? הוא אומר לו. שרק אם תצא בחוץ, אני אגיע אליך. גם אם תישאר בפנים, אני אגיע אליך. כלומר, החור השחור הזה, שקיים בתוכך, הוא ילווה אותך כל החיים. אפשר לנסות להסתיר אותו. אפשר לנסות לחסום אותו. אפשר להרים עליו קירות, לשים חלונות. אפשר. אפשר גם להצליח לחלק מהזמן, אבל אי אפשר להצליח לכל הזמן. וברגע שהפתח נפתח פעם אחת, וכאן אנחנו במקום שהפתח נפתח, שהוא הלך פעם אחת והיליק. כלומר, ברגע שאדם טעם פעם אחת את הטעם הזה של אמת. הוא טעם את זה כבר. היה איזה מפגש. שוב הוא לא יכול לוותר על זה. למדנו את הדבר הזה מרות המואביה. רות המואביה הייתה ביתו של עגלון מלך מואב. והיא התחתנה עם, לפחות לפי חלק מהדעות, היא התחתנה עם... מחלון, כן, אבל מחלון כמתבולל להתחתנה התחתנה איתו. לא כי הוא לא ניסה לגייר אותה, אלא היא נשארה בגיותה. בעצם התחתנה עם איזה יורד. אז היא בת מלאכים, התחתנה עם מואבית, שמואב זה פרוצים בעריות, והתחתנה עם איזה מתבולל יהודי. אלה החיים שלה. ואז... קורית קטסטרופה והחותן שלה מת ובעלה מת והגיס שלה מת, כולם מתים שם, והיא מתעקשת לחזור עם נעמי לשדה מואב. עכשיו זה לא מובן, היא גם גויה, היא גם מואביה, היא גם, אף אחד לא יזרוק עליה מבט ביהודה, כי היא בעצם מתחתנה עם איזה בוגד שעזב את עמו בזמן רעב. למה מתעקשת לחזור? מה אתה? זה נראה לנו איזה מין סיפור רומנטי כזה, אני כל כך אוהב את נעמי וזה, אבל זה לא ריאלי, זה לא עומד בשום קנה מידה של המציאות, אלא זה גזר דין מוות כמעט. והתשובה, אפשר גם לדקדק את זה מהפסוקים, רות לא מסוגלת לעזוב את נעמי. פעם אחת, סוף סוף, בתוך כל המציאות של השקר שהיא חיה בה, היא פגשה אשת אמת. אי אפשר לעזוב את זה. זה מדבק. זה פשוט מדבק. אי אפשר לעזוב את זה. זאת נקודת אמת שברגע שנפגשים בה, כבר כל החיים נראים אחרת. אפשר לנסות להמשיך להסתיר, להגיד, הכל כרגיל, אבל משהו בפנים קרה. משהו בפנים קרה. זה מה שקורה לרות. ולכן היא הולכת אחר נעמי ואומרת לה, תשמעי, רק המוות יפריד ביני ובינך. תביני לאן זה מגיע. באשר תלכי אליך, באשר תלוני אלון, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, ואלוהיך אלוהי. באשר תמות יעמות ושם מקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי רק המוות יפריד ביני ובינך. ככה, את לא מבינה, את החיים שלי. בלעדייך אין לי טעם לחיים, אני כבר לא יכולה לחזור לאחור, למקום הקודם ולהיות נהנית ומסופקת מאיזה מסיבה, מאיזה פארטי, מאיזה... לא יודע מה, זה, אני כבר אחרי הדבר הזה, כי כבר התרחש המפגש. זה מה שקורה כאן. אז הוא אומר, תשמע, זהו, זה כבר מאוחר. אתה כבר נפתחת, אתה כבר נחשפת. אתה יכול לבחור להישאר, אבל אני יכול לחטוף אותך גם משם. כלומר, אתה כבר, מה זה לחטוף אותך? אתה כבר לא תהנה. מה שלפני כן סיפק אותך, היה לך נחמד, קנית עוד ציור לבית, עוד כלי, עוד איזה רכב, עוד איזה טרקטורון, וזה סיפק אותך, זהו, חטפתי אותך. יהיה לך, אבל אתה לא תרגיש בזה סיפוק ושמחה. אתה שלי. האמת אומרת. המפגש עם האמת הוא מפגש עוצמתי מאוד. מפגש כובש. אחרי שנפגשים בו פעם אחת, קשה מאוד מאוד לחזור לאחור. קשה מאוד מאוד. מי שפעם אחת היה ב... תפילת ראש השנה, ככה, כמו שצריך. קשה לו מאוד אחר כך לחזור ל... זה ראש השנה כזה של
בילוי.
זה לא... זה כבר... אתה יכול לקחת את ראש השנה כוויקיישן, כל עוד לא חווית פעם אחת חוויה של תפילה, אבל רגע שזה פעם אחת קורה, זהו. שלך. אליהם, כן, לא התייחסו לך יפה בית הכנסת. אז זה מה שהוא אומר לו כאן. אמר לו, השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד ממך, גם אתה, אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ממך בידי? ויצא אמו מן הפתח, ואז תכף חטף אותו, והתחיל לפרוח אמו. והיה קר לו. ולקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו, כך, זה המלבוש, ויטב לך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך ופרח אמו. אז איפה הוא? בבית או בחוץ? אה? אבל כתוב ותשב בביתך. אבל כתוב פרחים. בוא נסבך את זה עוד קצת. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין לעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל לשתה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל והנה הוא פורח כבתחילה. וחזר והסתכל והנה הוא בביתו. וחזר והסתכל והנה הוא פורח. וכך היה מתנהג זמן רב. מה זה? זמיון מודרך. כן. מה המילה המרכזית כאן במשפטים שקראנו? אה? פורח או? הסתכל. הסתכל, זו המילה המרכזית. במילים שלנו זה בעצם נקודת מבט. היכולת, כלומר בואו נגיד מה הסיפור הזה לא מספר. ההמשך שכבר המשכנו אותו בראש, זה בעצם המשך נוצרי. הוא בא וחטף אותו, ולקח אותו לאיזה הר, ושם לימד אותו את כל הסודות, והוא התבודד. זה ההמשך הנוצרי. אבל אנחנו כאן לומדים את רבי נחמן מברסלב. אז בעצם, האורח הזה מלמד את בעל הבית את הסוד הגדול מכולם. היכולת להיות בעת ובעונה אחת, גם כאן וגם שם. בעת ובעונה אחת, ובאותו מעשה, להיות גם בארץ וגם בשמיים. מדרגת הצדיקים, באותו מעשה שאתה עושה, באותה אכילה שאדם אוכל, הוא גם בארץ, כי הוא זן את גופו, באוכל טוב ומבריא, והוא גם בשמיים, כי הוא א', מברך על המזון הזה, על המזון הזה לפני, מברך עליו אחרי, אם הוא מקובל, אז הוא גם יודע שהוא עכשיו מתקן ניצוצות שנבלעו במזון הזה, וזה שהוא אוכל את זה כמו שצריך, הוא מתקן מעלה אותם לשורשם, ואם הוא עוד יותר מקובל, אז הוא בכלל מבין שכל העולם זה בכלל אחדות אחת פשוטה, ובזה שהוא מתאחד עם מימד הצומח, אז הוא עכשיו משפיע על כל הצומח ומתקן אותו וכו' וכו'. אז הוא... רגע, אז אתה כבר רוחני לגמרי, אז אתה בכלל לא צריך לאכול. לא, אבל צריך לאכול, מה זאת אומרת? זה צריך להיות משהו ממשי. כלומר, החטיפה הזאת היא בעצם מה שנקרא שואל על מנת להשאיל. זה, הוא חוטף אותו כדי להחזיר אותו. חוטף אותו במסגרת הרגילה כדי להחזיר אותו, להגיד לו, אתה מסוגל להיות בבת אחת גם פה וגם שם. גם למטה וגם למעלה. גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו, באותו מעשה אתה מסוגל לכוון גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה, באותה פעולה עצמה. ותשימו לב, לכן גם אני חושב רבי נחמן מכניס כאן איזה קטע של מלבוש, תכף זה יהיה, יבוא עוד פעם, אבל כן, החטיפה, שהיא מצטערת כמשהו מאוד מאוד הירואי, הוא לקח אותו, חטף אותו, כמעט הייתי אומר, כמו אליהו הנביא, עלו בסערה השמיימה, הוא חוטף אותו, פתאום הוא אומר, שנייה, קר לך, אני אדאג לך, תתכסה, שלא יהיה לך קר מדי. כלומר, זה לחטוף אותי מחוץ לחיים, כדי להחזיר אותי לתוך החיים. מוגן יותר. דואגים לי גם תוך כדי. אנחנו מיד נראה גם מי חטף אותנו, אבל בעצם אפשר כבר אולי כאן לגלות את הסוד, התורה חטפה אותנו. התורה ירדה לעולם, פשוט חטפה אותנו. שמה אותנו מחוץ, לכל ההתרחשויות הטבעיות של התאוות. באה התורה וחוטפת את האדם מישראל וגם את העם כולו. אבל היא חוטפת אותנו ותוך כדי גם דואגת לנו. היא דואגת לנו, שלא יהיה לנו קר, שלא יהיה לנו... התורה נותנת לנו מעטפת חיים שלמה, היא לא רק... טובעת מאיתנו איזה מין התנתקות והסתגרות ו- 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 וניתוק מן החיים בשביל, והקרבה כזאת בשביל, כמו שחשבו עובדי אלילים, שאדם כדי להתקרב לאלוהים צריך להקריב את הילדים שלו, כי זה ביטוי של שיא אהבה, חס וחלילה. התורה מצד אחד חוטפת אותנו למעלה, ומצד שני מצווה אותנו ציוויים למטה. באותו דבר, באותו חג, התורה אומרת לך, תתעלה ותתקדש ותתבול ותהיה טהור, ותגיע לירושלים ותראה לרגל ותראה את פני השם, ותקנה תכשיט לאשתך, ותשמח אותם בבשר וביין, ותאכל טוב. אז איזה חג זה? זה חג לבני אדם או חג לקדוש ברוך הוא? זה גם וגם. חציו להשם, חציו לכם. בסדר? בתוך כך הסתכל, אתם איתי? זה מעניין אתכם? סיפור ככה, צריך להחזיק ראש, נכון? עופר, צריך להחזיק ראש, אני אומר. בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו, אני בבית, לא יכול להיות. הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל בשתה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב. אחר כך הוריד אותו בין שני הרים בגיא. הוא מצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, א' ז' ח', הוא ד' וכו', זה, אני לא יודע להסביר את זה. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים, שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים, והיה לו חשק מאוד ללמוד הספר. האורח מוריד את בעל הבית בין שני הרים. בגיא. מרגילות ההר. מקום שהוא מאוד מאוד מצומצם. מקום מכונס. מקום שלא רואים אותו מדי רחוק. ובעצם אם הסיפור הזה הוא על תהליך של שינוי, אז כל תהליך של שינוי כולל בתוכו בשלב ראשון לפחות, זה ממש של התכנסות פנימית. אחר כך, אחרי שהשלב הזה מסתיים, אז מגיעים שלבים נוספים של השפעה ושל חזרה גם אולי למקום הקודם שהיינו בו. אבל בשלב הראשון, אחד מהשלבים הראשונים הוא שלב של התכנסות. והאורח הזה מוריד אותו בין שני ערים, גיא, ומצא שם ספר שהיו בו צירופי אותיות. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. זה עוד דימוי, אתם זוכרים, במעשה בעבודת בת מלך, רבי נחמן נתן משל לתורה. התורה שם היא מטפחת שכתובה בדמעות. כן? שם הסברנו שדמעות זה הדבר אולי הקרוב ביותר ל... כאילו כשאני רוצה לכתוב משהו עם עצמי, אני כותב את זה או בדם, אבל דם זה קצת משמעות, זה או בדמעות, שזה דם, אבל טיפה יותר עדין. דם עדין זה דמעה. כן? אז זה המשל שם. כאן, התורה היא בעצם כלים המורכבים מאותיות. כלים שאיתם אפשר לעבוד כאן בעולם הזה. אפשר להתחיל לפלס דרך, לשנות דברים. כלי עבודה, פשוט ככה. תחשבו איך נראה אדם שחופר בלי כלים, איך נראה אדם שחופר עם כלים. כלי עבודה שמורכבים מאותיות, שאיתם אפשר להתחיל לבנות, לשנות, ליצור, לחפור, להפוך, לגרד. יש לי כלים, יש לי כלי עבודה. אני יודע איך להתנהל כאן בעולם הזה. יש לנו תרייג, בזוהר כתוב שהמצוות הן עצות. תרייג עיתים דאורייטה. תרייג כלים שאיתם אני יכול לעבוד כאן בעולם הזה. על המידות ועל התאוות ועל הרצונות ועל היצרים ועל השאיפות. 613 כלים, וגם כל מצווה היא גם יוצרת את הכלים הנפשיים שלה. כי יש שמחה ויש רצינות ויש כובד ראש ויש כל מיני כלים שבהם אנחנו, כלים נפשיים שבהם אנחנו מקיימים את המצווה כדי להצטוות אליה. והבעל הבית הזה בעצם אולי אפשר להגיד שכאן באיזשהו מקום החלק הראשון של השינוי מתרחש. בעל הבית הזה יוצא מהבית שלו. בהתחלה הוא רק יראה לו שיכול להיות גם וגם, אבל עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שהוא שלב של התכנסות. הוא עוד יחזור, אבל שלב של התכנסות, בשלב ההתכנסות הזה אפשר לקרוא לזה בעצם סוג של ישיבה. נפגשים עם הספר, עם הכלים. ונעשה לו חשק גדול מאוד ללמוד את הספר. חשק אורייתא. כשפוגשים את התורה, אחד הדברים אני חושב המדהימים בלימוד תורה, לא שאנחנו יודעים בכלל לקמת את זה או לתאר את זה, אבל יש הרבה ספרים שהם יפים ומדהימים וכיף לקרוא אותם, וגם אפילו עושים גם שינויים בחיים. אבל אני חושב הדבר, אחד הדברים המפליאים מאוד בתורה, שהתורה, הספר הזה, כן, ספר התורה, הוא פונה אל החיים בכל הרמות שלהם. אין תנועת חיים שלא נשארת בלי התייחסות. כל הרמות שלהם התורה פונה אל החיים ומדברת איתם ועליהם. מזה שאדם קם בבוקר ונוטל את ידיו ומקבל חזרה את כל כוחות החיים שלו, אחרי שהוא ישן כמו פגר מת, הוא מקבל חזרה את כוחות החיים, ראייה ושמיעה ודיבור וכולי, אנחנו מברכים על הדבר הזה. תעברו על המסכתות ותראו איך התורה מתייחסת לנישואין, שזה כוח חיים עצום, לכוח המסחר והממון, כל דבר מקבל את המענה שלו, למועדים, לחגים, לזמנים של משבר מים, אז תענית, כמעט כל תנועת חיים, לא כמעט, כל תנועת חיים שבא לידי ביטוי, התורה מתייחסת אליה. ונותנת לנו כלי איך להתמודד איתה. יש גשם, אין גשם, אז מה עושים? יש גשם, אז מה עושים? כן? יש רעב, יש בצורת, יש לידה, יש מוות. איך זה נראה? יש הרבה מאוד אנשים שנפגשים עם המוות, זה משתק אותם לגמרי. נעלם בן אדם. צריך להקים פה ועדת חקירה. איפה בן אדם? היה פה לפני רגע בן אדם, נעלם. אבל מי שיצא לו לעבור על השולחן ערוך, לפחות אבלות, רואה שהאבלות והמוות זה חלק מהחיים. והתורה וההלכה מתייחסים לכל השלבים, למיטה וקבורה ועוננות ולוויה והקבורה ואחרי זה 37, הכל ממש מצא תשתיתי רחב מאוד של התייחסות אל החיים. וחלק מהחיים זה גם המוות. זה עושה חשק גדול במיוחד זה פשוט עושה חשק ללמוד את זה. אין לי מילים אחרות. כשמישהו מציע לך משנה סדורה שלמה למשהו שקורה לך, זה כמובן שכשזה משהו קונקרטי מעשי, זה הרבה יותר חי ותוסס, לא עלינו, כן, אבל אם אדם הוא אבל, אז תחשבו ש צריך לחשוב להמציא את הגלגל, מה אני עכשיו עושה עם האבלות הזאת, מה אני עכשיו, איך אני, אבל פתאום אומרים לך, תשמע, יש כאן תוכנית מלאה בערך כל דקה באבלות, מה אתה אמור לעשות, לאן אתה יכול להגיע עם זה. וואו, נהיה מיד חשק גדול ללמוד את זה, אני רוצה להיות מחובר לדבר הזה. או לחילופין, אדם יש לו לידה, כן, אז אומרים לו, תשמע, זה ככה, שלב כזה, שלה, תברך, אחר כזו, אחר אחרת, נותנים ידיים, אחרי זה יש בברית מילה ביום השמיני, וגם הסדר, הכל, יש איזו תשתית מאוד מאוד מסודרת. וכשאנחנו חיים את החיים ומנסים למצוא להם פשר, ויש את הפשר בתוך הספר הזה עם הכלים, שנותן לנו את הכלים להתמודד ולהכיל כל דבר, אז זה חשק גדול ללמוד את זה. כי אני לא לומד לא על תיאוריות ולא על כל מיני עמים זרים, אני לומד על החיים עצמם, על מה שקורה כאן ועכשיו, עליי, עליי ועל העם שלי ועל ההיסטוריה שלי ועל כוחות החיים שלי כאן ועכשיו, לא בשום מקום אחר. כן, לפעמים אני נתקל בכל מיני חברים, ככה עורכי דין, ש עסוקים במסגרת המקצוע שלהם בכל מיני דקדוקים, באיזה פרשנות של איזה חוק שהוא, מה זה צדדי שבצדדי, אבל זה כרגע הפרנוסה שלהם, והם זה עובדים. והלוואי שאנחנו נדקדק ברמה כמו שהם מדקדקים שם בכוונת המחוקק שחוקק, לא יודע מי היה המחוקק הזה בדיוק. אבל זה כל כך מנותק מהחיים, זה כל כך לא אפשר לריב יום שלם על סעיף שהוא בכלל לא יקרה. אם הוא יקרה, אז מה יהיה? משהו כל כך רחוק, כל כך מנותק, ואילו התורה עוסקת בחיים עצמם, כוחות החיים עצמם. חשק עצום ללמוד את הדבר הזה. בתוך כך, חזר ומסתכל בעיניו פורח כבתחילה, וכן עניין קראנו, וכן עמידה גדולה, ואחר כך הוריד אותו בשני הערים בגיא, ומצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, עזך ודלת וכו', והם צויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים, שיכולים לעשות אל אדם, אלו הכלים, והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. כאילו, האדם כבר יכול להמציא כלים לעצמו. תורה דילי, הוא כבר, הוא לא ממציא מצוות, אבל הכלים הנפשיים כבר מתחילים להתפתח, ואז הוא יכול לברך, ואז הוא יכול לפעול במציאות, הוא יכול לשנות דברים בעצמו. בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא שם. איפה אני? פה או שם? אתה גם וגם. תהליך ההתכנסות הזה יכול להביא אותנו למצב שאדם יחיה בתוך הבית שלו, ובכל אופן הוא גם נמצא, מצליח ליצור לעצמו בתוך הבית גם מימד של התכנסות. אני יכול להיות גם פה וגם שם, גם למטה וגם למעלה, באותו מעשה. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. כן, כשהוא שם, אז הוא מחפש לעלות אל ההר. וכשבא אל ההר, עומד שם אילן של זהב עם ענפים של זהב, על ענפים תלויים כלים, כמו אלו הכלים המצוירים בספר, ובתוך הכלים היו כלים של אדם עושים אלו הכלים, והיה חפץ לקח משם הכלים ולא היה יכול, מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בעקומיות. ותוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. תראו, זה, גם פה, רבי נחמן פותח פה איזושהי סוגיה מאוד מאוד, אולי אפשר להגיד כואבת, בסדר? לא פחות מזה. הרבה פעמים יש לנו רצון להעתיק. להעתיק, כאילו, לראות משהו, משהו איכשהו נראה טוב, ואז פשוט לעשות העתק הדבק אלינו, למציאות החיים שלנו כאן ועכשיו. כן? נגיד, אדם מגיע למקום כזה כמו בין שני הערים, גיא כזה, כן? מקום של התכנסות, בית מדרש, ישיבה. הוא רואה ככה בדברים טובים, הוא רואה כאן את ה גם את עצמו הוא רואה ככה, וגם את ה אז הוא אומר, אין בעיה מעולה, אז אני פשוט, אני אראה מה עושים כאן, אני אעשה העתק הדבק לבית. ככה, בדיוק כמו שזה. אני אגנוב את הכלים מפה וישים אותם שם. או, ייקח. זה לא הולך. זה לא הולך. השינוי הוא שינוי פנימי. בתוך הנפש פנימה. את הכלים צריך ליצור כל דבר לפי המקום שמתאים לו. לא בטוח שמה שמתאים כאן, גם מתאים שם. יכול מאוד להיות שאם תביא את מה שכאן לשם, זה לא ילך. אולי זה יהיה גדול מדי, אולי זה לא יתאים. הכלים צריכים להיות מותאמים אל המקום שבו הם נמצאים. השינוי הוא שינוי פנימי. אדם כזה שעבר את מהלך השינוי הפנימי, בכל מקום שהוא יגיע, יגיד, רגע, רגע, מה אפשר לשנות כאן? מה אפשר לקדם כאן? מה אפשר להוסיף כאן? איזה כלים, עם איזה כלים אני יכול להשתמש כאן? אבל הכלים אצלי. אבל לעשות העתק הדבק, זה לא. זה לא מתאים. בית זה לא ישיבה. זה לא ישיבה. יש אנשים שרוצים לעשות העתק הדבק, להעביר את המציאות של הישיבה לבית. מעולה, כמו שהיה כאן. נעשה שם, אותו דבר. אני רוצה כל כך, זה עובד פה, נכון? זה עובד, מתפללים בעריכות וזה, הכל. אבל המציאות היא שונה. זה לא אותו דבר. גם בנפש זה לא אותו דבר. מה שכן צריך לעשות זה את הכלים, כלי העבודה, שהאדם מקבל בתוך תהליך ההתכנסות והשינוי שהוא נמצא בו, להסתכל על כל דבר בעין ראשונית, עין חדשה, לבחון כל דבר, לרצות להתחדש, לרצות להגיע לנקודת האמת הפנימית ולעבוד איתה שם, את הדבר הזה צריך לקחת איתך לכל מקום שאתה נמצא בו, ולבנות את הכלים לפי היכולות, לפי של המקום. לא תמיד אם אתה מביא את הכל בבת אחת כן, יש את החצי בדיחה על ה... הרב הזה שהכין שיעור, אמרו לו שיעור 200, מישהו הגיע, הוא רק בן אדם אחד. אז הוא אומר לו, מה? נעביר את השיעור? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אני רפתן. אני יודע, אם מגיעה פרה אחת, אני גם נותן לה לאכול, אפילו עם כל העדר ברח. טוב, הרב אומר שם, תן את השיעור, מרביץ, דרשה. הוא אומר, אחרי שעה וחצי, הוא אומר לה, נו, איך היה? הוא אומר, תשמע, אני לא מבין בשיעור, אני רפתן, אני יודע שאם מגיעה פרה אחת, לא נותנים לה את האוכל של כל העדר. נותנים לה אוכל של פרה, כי אתה מנביש עליי את הכל עכשיו. תן לי, זה 10 דקות, וזה. כן? אז זה בדיוק הכלי הזה, המיומנות, להצליח להיות בגמישות מסוימת. שינוי פנימי, זה לא העתק הדבק. זה משהו שמתחיל מבפנים, ולכן אומר כאן רבי נחמן, חזר ומסתכל בעיני ראשם, והתיישב עצמו לעלות אל ההר ולעלות ליישוב, וכשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב עם ענפים של זהב, ועל ענפים תלויים כלים, כמו אלו הכלים המצוירים בספר, הוא הגיע לזה מקום שזה פשוט, זה כל כך, זה מושלם, פשוט מושלם. כן? אז מקום של צדיקים כאלו, אז הוא רוצה גם ככה, גם להיות כזה. אז הוא מהר מאוד. לא מזמן קראתי באחד העלונים של אדרבה, של בעלי התשובה, שאחד בעלי התשובה, אחרי 15 שנה, הוא הוריד את הבגדים וחזר לבגדים הרגילים שלו. כי הוא... הוא חזר בתשובה, דבר ראשון הלך ל-100 שערים, וקנה את ה... ספוידיק והזה, הכל ככה... הוא אומר, אף פעם לא הבנתי, למה לא מעלים אותי לתורה? כאילו, כשבמאה שערים, כאילו, למה אף פעם לא, אני נראה כמוהם הרי. אז הוא אומר שהוא הגדיר את זה יפה, הוא אומר, הצלחתי להיות משהו כמו סופר דוס, אבל דוס לא הצלחתי. כאילו, כשאמרו את השם שלו, שמעו שזה לא הימיש, זה לא מכאן, זה כאילו, זה היה לו שם כזה, דורון, משהו כזה, שם שלא מסתובב במאה שערים. כאילו, אז הוא, בן אדם מנסה להתחפש, 15 שנה, לעשות העתק הדבק, כמו שהוא רואה שם, הוא רוצה גם להעתיק, באמת זה לא הוא. רק אחרי 15 שנה, הוא הבין שזה לא הוא. אז יום אחד הוא הוריד את הדבר הזה, הוריד את הדבר הזה, וחזר רבה שאת החולצה הלבנה הפשוטה עם הכנסיים. מסתכל במראה, אמר, ברוך הבא, נעלמת, 15 שנה. במה שיחקנו פה אשתי ואני? בנדמה לי, כאילו, היה להם איזה, אני המלך ואת המלכה, ויש לנו שולחן שבת עם הילדים וזה, והוא עם כל הגרדרובה הזאת. אבל זה לא אני, זה לא היה הוא בכלל. אז הרצון הזה לעשות העתק הדבק, לראות איזה מישהו גדול, להגיד, טוב, אני אהיה כמו, איך אני אהיה כמו, אני אגדל זקן כמו שלא. זקן גדל בחינם. לא עולה כסף. לגדל זקן. רצה לקחת את הכלים האלו, ולא היה יכול, היו נסבכים על הענפים שהיו בעקמומיות, בתוך כך הסתכל והנהו בביתו. אדוני, אתה בבית שלך. עכשיו, קח את השינוי הפנימי, ותראה איך אתה מכיל אותו כאן. תראה איך אתה מכיל אותו כאן, בתוך המציאות הזאת, כמה הבית הזה, חדר אחד, שני חדרים, שלושה, לא את הכל אפשר לעשות בבת אחת. אפשר לעשות שינוי, אבל הוא צריך להיות מותאם למקום שבו אתה נמצא. הוא צריך להיות שינוי אמיתי. שינוי אמיתי תמיד מתחשב בנשמות שנמצאות, בתנאים שנמצאים, ולא מכתיב על זה משהו מלמעלה. אז התחלנו בעצם בסוג של... עברנו כאן משתי קצוות. מקצה אחד של בעל הבית שבכלל לא רוצה להשתנות, טוב לו, מה רע? אחלה כאן, מצוין, לא צריך להשתנות. הוא העיז לתת אל הפתח, רצה או לא רצה, ופתאום איזה אורח חטף אותו, ובסוף התהליך, כמה אופייני לבעל תשובה, דינג דינג, דינג כזה מין קצה, הוא רוצה לשנות את כל העולם, ולהפוך את כל הבית, ולהכשיר את כל הכלים, ולשים מיקווה בתוך הבית, ולטפול כל היום, ותפילות וזה. ואשתו צועקת, מה קרה לך, תרגיע, מה זה פה, אנחנו לא. ואנחנו בעצם עובדים פה על איזושהי נקודת איזון פנימית, שבזאת השם עליה נרחיב בשבוע הבא. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות, שפע, ברכה והצלחה, חג סיגד שמח.